חצי המסכתא בעיון, והיו שלושה נושאים מנחים, שלוש נושאים גדולים. אחד זה רוב תפשילים, שני אוכל נפש, וכמובן סוגיית מוקצה שהייתה יותר קשורה לפרק ראשון. היום ננסה למפות את הדין של אוכל נפש, ולמה זה מותר, וכמובן בהלכה אנחנו כבר מכירים שני מנגנונים של היתר. למשל בתומה, הגמרא עצמה מנסחת, תומה הותרה בציבור, תומה דחויה בציבור, בפיקוח נפש בשבת, השאלה גם כן עולה, כשדוחים שבת, כיפור, איסורים כדי להציל נפש, האם אין איסור בכלל, כי התורה הגבילה את האיסור רק למצבים שאינם מסכנים חיים, או שהאיסור תופס, אבל יש דיחוי, יש ערך יותר חשוב שדוחה אותם. זאת השאלה שחזל כבר ניסחו, הותרה או דחויה, וכמובן ברור לנו שהראשונים הסתפקו והעלו את השאלה הזאת בקשר ליומטוב. כשהתורה התירה את מלאכת אוכל נפש, האם התורה אומרת שמלאכות מסוימות אינן בכלל אסורות, כי הן מובילות להנאה בשמחת יומטוב, או שהמלאכות נשארות היפותטי אסורות, אבל היא דוחה אותן כדי להשיג, כדי להפיק הנאה ולשמוח ביומטוב. אנחנו מרצה שם נזכור את השאלה הזאת דרך 10 סוגיות, 10 נושאים. נושא ראשון, עצם האיסור. נושא ראשון, עצם הדין. אני אכתוב בכחול, עצם הדין. נושא שני, מתוך. זה כמובן הרחבת ההיתר מאוכל לשאר צרכים. אחר כך נעסוק במכשירים. איך להבין את הדין של מכשירי אוכל נפש, רואים שם? עשית המשרד היה נעול. כן, מישהו איזה הקטנה, מישהו יכול לחפש איזה טוש אולי למעלה? כן, אוקיי, תהיה לו לכל עובדים. תודה, רם. אנחנו נעסוק בסוגיית אינה שווה לאוכל נפש. איך אני מגדיר דבר שאסור, כי הוא לא הנאה אוניברסלית וסטנדרטית? נעסוק בדלת דברים שלגבם אני לא מפעיל את הדין של אוכל נפש, מוליד, מתקן, תחומים ומוקצה, לפי כמה ראשונים. למה באיסורים האלו אני לא מתיר אותה? אני סך הכל, מה אכפת לי שאני עובר על מוליד ומתקן, אני סך הכל משרת את יום טוב. אז נעסוק בדלת דברים שאינם מותרים, נעסוק באכילה שלא כדרכה, ומי שמבשל או מי ששוחד כדי לאכול על בצורה לא נורמלית, זה בעיקר מחלוקת בקיבה וחכמים במשנה בחפה. נעסוק בסוגיית ריבוי בשיעורים, אם אני מבשל מיום טוב גם ליום טוב וגם לאכול, למה זה מותר? לא אם זה מותר, למה זה מותר? זה הגמרא בי"ז בדברי הר"ן, ריבוי שיעורים. נעסוק במצבים חוגים, גבוה, נחרי, בהימה, איך אני באמת מודד מצבים שהתורה עצמה מפקיעה את ההיתר, לכם ולא לנחרי, לכם ולא לבהימה, לכם ולא לגבוה. נעסוק כמובן בשתי שאלות כלליות שאני לא יודע מי למד מי לא למד. שאלה אחת, איך זה משפיע על הקשר בין שבת לבין יום טוב, קדושה אחת או שתי קדושות, כשיש שבת סמוכה ליום טוב. איך השאלה הזאת, אם אוכל נפש, פותחה, או דחויה, איך זה משפיע על הקשר בין שבת ליום טוב? ושאלה אחרת, מחלוקת רבא ורבי יוסף בפסחים, איך אני מבין את הדין של הועל לפי רבא? לפחות בשיעור שלנו לא נכנסנו להועל, לקחנו החלטה לשיר. יש 4 מעגלים גדולים להבנת הדין של אוכל נפש. יש את האוכל נפש עצמו, יש את המעגל של מתוך, יש את המעגל של מכשירן, ויש את המעגל של הועל. וכמובן חלק מהבעיה זה להפריד בין המעגלים, כי כל מתוך זה גם מכשירן, או כל מתוך זה גם הועל, והכל כהועל זה גם מתוך. אז אנחנו החלטנו ככה למחוק קצת את הועל, לא כל כך התייחסנו להועל, התייחסנו יותר, תודה רבה, התייחסנו יותר לשלושה המעגלים האלה. זאת אומרת, מי שיכול לפחות למפות את המפה הזאת, יש את התמונה של אוכל נפש. מה זה המפה של אוכל נפש? הדין של אוכל נפש מתפרס על 10 או 10 נושאים. עצם הדין מתוך מכשירין וידע בחכמים, הדין של אינו שבר לכל נפש, ששם אני לא מתיר, מקרים שאני לא מתיר, מוקצה תחומים מוליד מתקן, אכילה שלא כדרגה פחות מחיזית, ריבוי שיעורים, מצבים חורגים, ושני נושאים ככה יותר כללי. כן? זאת אומרת, לקשור ולחבר את כל הנושאים, בחזרה אפשר ככה לקחת גם צעדים אחורה, ולעשות קטלוג של הנושאים השונים. אוקיי? אז אנחנו נקדיש כמה דקות לכל נושא, וננסה לעמוד על שאלה גדולה, האם זה הודרו, או האם זה דחוי. אוקיי? זאת מטרתנו בשיעור, ייקח לנו שעה, לא יותר מזה. אוקיי? אז בואו נתחיל עם השאלה הראשונה. אוקיי? עצם הדין. אז המקור הוא, הפשוט, הוא המקור בפרשת, לא, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. המקור הזה יכול להוביל לאחת משתי מסקנות. אני לא יכול לשוכיח שום דבר מהמקור הזה. אבל הרמב"ן המציא מקור אחר. והרמב"ן, מה המקור להתר לכל נפש? כי התורה ביחס ליום טוב אוסרת בעיקר ואמור, גם מפה, בעיקר ואמור, מלאכת עבודה. אז התורה עצמה מחלקת בין שתי קטגוריות. מלאכת עבודה אסורה, מלאכת הנאה, ולא ברור מה הגדר של מלאכת הנאה מהרמב"ן עצמו על התורה, אבל ברגע שהרמב"ן מסית את הדיון למקור אחר, אז הפשטות שלפי הרמב"ן, מלאכת הנאה אף פעם לא נאסרה, לא שאני זקוק להיתר. אני יכול להבין שהתורה, אחרי שהיא אוסרת מלאכה, בפרשת בו אומרת, ובכל זאת יש היתר, יש דיחוי, יש איזו הנחה, יש רשות לבטל ולעשות מלאכה כדי להשיג שמחת יום טוב. ברגע שאתה נמצא בעולם של הרמב"ן, יש כאן שני מסלולים, מלאכת עבודה אסורה, מלאכת הנאה, אוכל נפש, איננה אסורה. אז ברור שהמקור כאן מתפקד, תפקיד מאוד מאוד חשוב בהבנת ההיתר, במיוחד לפי הרמב"ן. הדרמה הגדולה מתרחשת בכ"ג ג' עמוד ב' וכמה גמרות אחרות, אבל רוב ראשונים מתמקדים בדף כ"ג ג', כי המשנה בפרק שלישי, תחילת הפרק מתחילה, אין סדין דגים, מן הביברים. אז כמובן יש ברייתא ויש חילוקים, אבל עקרוני יש איסור צידה. למה יש איסור צידה? הרי אדם צד את הדגים כדי לאכול אותם. למה אסור? אז כאן ראינו בעיקר שלוש שיטות. שיטת רש"י מול שיטת הרמב"ן. רמב"ן לשיטתו, רש"י שימרו בראש, כי זה רש"י שאולי יתנקש עם רש"י אחר בדף י"ב, זה מאוד חשוב, סתירה בין שני רש"יים, נגיע לכך. ושיטה אמצעית, של הירושלמי. שיטת רש"י היא שבעצם כל מלאכה מותרת. אבל ההבדל הוא, אפשר לעשות מערב יום טוב, אי אפשר לעשות מערב יום טוב. אם יכולת לצוד את הדגים מערב יום טוב, אסור, וזה המציאות של המשנה שאפשר לצוד אותם מערב יום טוב. אם אי אפשר לצוד אותם, או אי אפשר לבשל, כי האוכל יתקלקל או יסריח, אז מותר. אז מאוד 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 משתמע מהרש"י הזה, שכל ההתר מן התורה הוא סוג של דחוי. התורה נותנת הנחה ורשות, אבל מצמצמים, זה בעצם כל ההיגיון של דחויה. גם בתומה, מה זה דחויה? תומה דחויה בציבור מצמצמים, אם צריכים, מנסים לעשות בדרך הכי פחותה, הכי מינימלית. וכאן, אם אני מפריד בין מלאכה שאפשר לעשותה מרוויינטב ומלאכה שאי אפשר לעשותה מרוויינטב, אז הטון של רש"י הוא שכל ההתר הוא סוג של דחוי, ואז אני מצמצם. יש דרכים אחרות להבין את רש"י, אבל זאת הפשטות. מצד השני של הספקטרום יש את הרמב"ן, רמב"ן לשיטתו. רמב"ן מנסה לחפש איזו קטגוריה חדשה שתהיה אסורה. כל המלאכות מותרות בניסוח של הרמב"ן על התורה. כל המלאכות המובילות להנאה מקף אוכל הן נחשבות מלאכת הנאה, ואינן אסורות בכלל. מה אני כן מכניס לתוך הקטגוריה של מלאכת עבודה? שוב פעם ברמב"ן על התורה אין כאן פירוט, אבל ברמב"ן על הש"ס, בעיקר אצלנו במלחמות, גם בשערת קכ"ט, אבל בעיקר אצלנו במלחמות בפרק ג', הרמב"ן מאתר שני סוגי מלאכה שאסורות כמלאכת עבודה. ולא ברור מה הקשר ביניהן. צריך לחפש את המכנה המשותף, כי סך הכל אני מחפש אפיון אחד למלאכת עבודה, מה האופי. האופי יכול להוביל לזה שני ביטויים, אבל מה האופי המאחד? לא כל כך ברור ברמב"ן. הרמב"ן בסופו של דבר מדבר על שני סוגי מלאכה. מלאכה לטווח ארוך, הווה אומר תחינה, כי יש הרבה גמרות שאוסרות תחינת תבלין ומלח ביום טוב, אולי בשינוי מותר, וזה קצת מסבך את הרמב"ן. ומלאכות שמתבצעות מחוץ לרשותו, כגון צידת דגים, שאדם הולך לאגם, או קצירת פירות טריות, כאדם הולך לשדה. אז ברמב"ן, שתי המלאכות האלו מוגדרות כמלאכת עבודה ואסורות, למרות שמניבות היתר אוכל והנאת אוכל. בכל זאת, אני עושה אותן. מה המכנה המשותף ביניהם? It's anyone's guess, קשה לדעת. דיברנו אנחנו בשיעור שאולי שתי המלאכות האלו מתבצעות לא על האוכל, כי זה תרומי מדי. אדם שהולך ביער ומבצע פעולה על העץ, על הברוש, על הים, הוא לא מבצע פעולה על אוכל. אדם שטוחן קמח, אז מכיוון שזה תרומי מדי, כי הוא מכין הרבה 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 קמח, זה כבר לא, זה עדיין לא אוכל, כי הוא מכין הרבה הרבה קמח לאחסן. אבל קשה לדעת מה המכנה המשותף, אבל מבחינה מבנית, ברור שמלאכות המניבות, הנאה והנאת אוכל, מותרות, מלאכת הנאה. מלאכות שהן מלאכות עבודה, שאתה עושה לטווח ארוך, שצריך לצאת חוץ לרשותך, הן אסורות. ראינו דרכים אחרות, ניסיונות אחרות בראשונים להסביר למה מלאכה חוץ לרשותך ולמה מלאכה לטווח ארוך, אבל זה המבנה הכללי של הרמב"ן. שוב פעם, לפי רש"י, ההבדל הוא אפשר לעשות אותו, אי אפשר לעשות אותו. לפי רמב"ן, מלאכת עבודה, מלאכת הנאה, מה מוגדר כמלאכת עבודה, טווח ארוך ופעולה חוץ לרשותי. לפי הירושלמי, יש שני גזרות הכתוב, הרמב"ן מאחד אותם, הרמב"ן חושב שהם אותה דרשה. הדרשה הכי ברורה זה שמכיוון שבפרשת בו, כל היתר של אח אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, והפסוק הבא הוא ושמרתם את המצות. הפסוק הבא מדבר על מצות, ומצות הן מוגדרות מצות רק בשעת לישה, לפני לישה זה קמח. אז לפחות אפשר להגדיר את העיסה כמצה. אז מכיוון שהפסוק הבא מדבר על שלב של לישה, אז רק משלב של מצה, הווה אומר מלישה, מותר. לפני לישה אסור, אחרי לישה מותר. שוב פעם זה יכול למושך לשני הכיוונים. כל שזה מופשט מדי, זה נוטה יותר להותרה. ונדבר על כך בהמשך, כל שאני הולך על הכיוון של הותרה, אז העניין מופשט וסיווג ואיך אני מגדיר את המלאכה וסוג מלאכה. כל שאני מדבר על דיחוי זה עניין של צורך. הצורכים החשובים דוחים את האיסור, הצורכים הפחות חשובים לא ידחו. אז אפשר למשוך את האישה מיותר לכיוון של רמב"ן, אבל שוב פעם זו גזרת הכתוב. ובמשל בשיטה הבאה יש שלוש מיעוטים: אח אשר לבדו הוא, אח אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, אח הוא לבדו, אז אני ממעט שלוש מלאכות כאסורות. אז זה הנושא הראשון. מה המקור ומה האופי? יש כאן הבדל בולט בין מקור הרמב"ן למקור הקלאסי, הבדל בולט בין החילוק של הרמב"ן לבין חילוק של רש"י. כמובן, לא ברור ברמב"ן מה הקשר בין פעולות חוץ לרשותי לבין פעולות לטווח ארוך. אוקיי? נקודה שנייה, מתוך. זאת מחלוקת בית שמאי ובית הלל בדף י"ב עמוד א', זה המוקד, זה לא בפרק ב' או פרק שלישי, זה בפרק ראשון. והמשנה מדברת על הוצאת ספר תורה ותינוק, שזה בכלל לא פעולת אוכל. ולפי בית שמאי אסור, אין מוציאים, לא את הקטן, אני אנסה כמה שאפשר לקרוא גמרות. כי אחד מהאתגרים ממסכת ביצה, כי המקורות מאוד מאוד מפוזרים. יש שורה שמה, ומשפט שמה, וביטוי שמה, ותוספות שמה. אז אני אנסה גם לתת לכם מפה של איפה השורות החשובות, איפה המשפטים החשובים. אז דיברנו על איסור בתחילת פרק שלושי חפקים, על אין סדין דגים. עכשיו אנחנו עומדים על י' ב'. אין מוציאין לא את הקטן, לא את הלולב, לספר תורה, בית הלל, מתירים, יש מחלוקת בגמרא, אבל הפשטות שנחלקו, האם מתירים רק לצורך אוכל נפש, או מתירים גם לשאר צרכים שיטת בית הלל. כמובן, ההבנה הפשוטה של המחלוקת שהיא בדיוק שאלתנו. בית שמאי רואה את היתר של אוכל נפש כדחוי, אז היתר של אוכל דוחה, צרכים אחרים אינם דוחים. מה סובר בית הלל? זה קצת תלוי, אבל מאוד הגיוני לומר שבית הלל, במיוחד כפי שעוד מעט נבדוק גם את המקור של מתוך וגם את ההיקף של מתוך, הסוגיה של מתוך מתפצלת לשלושה חלקים: עצם המחלוקת, מקור הדברים והיקף הדברים. המחלוקת, מה הפסוק שמלמד אותי מתוך ומה ההיקף של מתוך. אז מאוד מאוד הגיוני לומר שלפי בית הלל זו אותה נקודה. מלאכות האלו, שבדרך כלל מובילות לקראת הנת אוכל, לא נאסרו. אז לא מעניין אותי אם אני עושה את המלאכה, אני מוציא אוכל, או שאני מוציא ספר תורה, או מוציא תינוק, כי מלאכת הוצאה מכיוון שהיא עוזרת לאכול וליהנות, אז המלאכה הזאת אף פעם לא נעשה, כמו, הביטוי זה לא מתוך, הביטוי הוא כמו, מכיוון שהתורה התירה לצורך אכול נפש, ומכיוון שהתר הוא סוג של הותרה, אז לא מעניין אותי, כן צורך אכול נפש, לא צורך אכול נפש. כך היה מקום, כמובן, גם אפשר להסביר על בית הלל שזה דחוי, וכמו שאוכל דוחה, הנת האוכל דוחה, גם שאר צרכים דוחים. אז כדי להבין מה הלל טוען, מה הסברה של הלל, לפי בית שמאי מאוד 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 סביר שזה דחוי. ברגע שאני מצמצם רק לאוכל, מאוד סביר שזה דחוי. השאלה, מה סבר בית הלל? שזה הותרה, וזאת הסיבה שאני מרחיב אותו, או שזה דחויה, אבל כל צרך גם דוחה, לא רק צורך אוכל, כל צרך מצדיק את הדחייה. אז קודם כל צריך לדאוג את המקור. אז אנחנו מצאנו בראשונים שלוש מקומות. בעיקר בשיטה מקובצת בכתובות דף זין. שתי מקובצת טבעי, הלשון כאן מאוד חשוב, בדף זין, הלשון, כלומר, כל, אני מסתת עכשיו משיטה מקובצת, כל אותן מלאכות שיותרו לצורך אכילה, תקשיבו היטב, כאן ה-money line, לא היו בכלל לא תעשה כל מלאכה. לא היו בכלל לא תעשה מלאכה. כל הפעולות האלה שבדרך כלל עוזרות לנו לאכול, אינם נאסרות. אז אם לא נאסרו, אז אני יכול לבצע אותם. גם שלא לצורך אוכל נפש. זה הכותב אחד. בכותב השני, יש את הרייבד, השיטה מקובצת בכתובות שם, מביא בשם הרייבד, פסוק מיוחד, להתיר מתוך. איך אני מתיר אוכל נפש? אך אשר יאכל לאכול נפש. למה אני מתיר גם שאר צרכים? ברוך השם, למזלנו, יש עוד דרשה, שלא מופיע בשעה, סבבה. רייבד טוען שזאת דרשה, ואולי נחבר את הרייבד להבנה אחרת בשיטת רבי יהודה. לכם, לכל צרכיכם. כמו שביהודה מתיר מכשירים לכל צורך אחד, הרבי מתיר דברים שאינם מכשירים, אבל הם לא לצורך אוכל נפש, הם לשאר צרכים. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש כאן שני מסלולים לפי בית הלל. יש את המסלול של אוכל נפש, ויש את המסלול של שאר צרכים. ויש כאן מתוך, לא מכיוון ובתוך אותה הלכה, אלא התורה התירה אוכל נפש. והנה, יש לי עוד מתנה, לא רק אוכל נפש, אלא אני גם מתיר לכם שאר צרכים לפי בית הלל. המקור השלישי שראינו זה מקור של היראים. היראים בשין דלת אומר משהו מעניין, קשה לדעת מה הוא סובר, בהמשך דבר רב משהו בצד של הותרה. היראים טוען שבכל מקום שהתורה כותבת אכילה, הכוונה היא כל הנה. לא יאכל, במסך הפסחים אסור לאכול ואסור להנות. אז איך אני מגיע למתוך? כי זה כלול בתוך לא יאכל. אז במה זה כלול? זה כלול בתוך הותרה או כלול בתוך דחויה? לא ברור מהיראים. אפשר לומר שזה כלול, שהתורה מתירה כל הנאות, כי החבילה אחת, לא כשתי קפיצות ושתי תשלומים ושתי מתנות, אלא כמתנה אחת, אבל המשמעות של היראים היא משמעות של הותרה. אוקיי, אז זה חלק שני של מספר שתיים. מספר שתיים זה מתוך, חלק שני, מה המקור. כמובן, מאוד מעניין אותנו לא רק מה המקור, אלא מה הכיף. וגם כאן מצאנו ספקטרום. מצד אחד של הספקטרום, יש שיטת רש"י מאוד מאוד ליברלית. מצד שני, יש את הרך מאוד מאוד מינימלית. ובאמצע יש את הרמב"ם. רש"י טוען שלפי בית הלל, גם שלא בצורך כלל. מי שסתם מזיז אבנים ממקום למקום, מרשות לרשות, מותר לו, כמובן אסור מדי הבנן. אבל מן התורה, מתוך שעות שלא צריך, חוד שנמי, שלא לצורך כלל. אז האמירה כאן היא מאוד 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 קשורה לנושא של הותרה. אם מותר לי לעשות מלאכת הוצאה, גם כשאין שום תועלת, אז על כוחנו שמלאכת הוצאה לא נסרה. אז זה יוצר קצת מתח ברש"י. רש"י י"ב משתמע הותרה, רש"י בחוף ג' שמחלק בין אפשר לעשות אותן לאי אפשר לעשות אותן משמעות דחויה, צריכים לתרץ אחד מהקטעים האלו ברש"י. או שאתה נותן תירוץ ביוד ב' שלמרות שרש"י מתיר לגמרי זה מדין דחויה, קצת יותר קשה, או שאתה מחפש סיבה למה רש"י אסר מלאכה שאפשר לעשותה מרוויינטר בבית החף ג'. צריכים לפתור קצת את המתח ברש"י. מצד שני יש אבינו חננאל. תראה, אבינו חננאל יש רק שתי סיבות שעבורן אפשר לעשות מלאכה ביונטר. או הנאת אוכל נפש, או מצווה. ספר תורה, תינוק, הגמרא בהמשך, שנשאו את החכמים כדי לתת שיעורים, רק בגלל מצווה. אז אפילו בן יוחנן, אז ברור שהדגש הוא על הצורך. אם יש צורך חשוב, אז אני מוכן לדחות. זה לא איזה בדיקה איזה מלאכות נאסרו, איזה מלאכות לא נאסרו. אני מתחיל מכיוון הפוך. ברגע שיש צורך חשוב, בוא נתיר. ברגע שאין צורך חשוב, אני לא מתיר. השאלה הגדולה היא, מה לגבי רוב הראשונים שממוקמים באמצע? לא שאל הרמב"ן, ורוב הראשונים טוענים שאני לא אתיר שלא לצורך כלל. אבל אני גם אתיר לשאר צרכים, גם אם הם אינם צרכי מצווה. רמב"ן בשבת, קכ"ד, כמובן אנחנו כבר נגועים, אנחנו רוצים שרמב"ן יגיד אותך, וזה סביר שהוא יגיד אותך, וכל צרך הוא מתיר, ולא רק צרך אוכל נפש, אבל קשה לדעת מרמב"ן עצמו. יש ביטוי נוסף ברמב"ן, רק כדי לציין, כי זה ביטוי מאוד מפתה, ומאוד מאתגר, הייתי אומר. רמב"ן בשבת בקכ"ד, באמצע איזה דיון של שחיטת קורבנות, טוען שאני לא אומר מתוך מהקדש לחולה. אני לא אקבל את המשפט הזה שמתוך שהותרה שחיטת קורבנות לצורך היום, שהותר שחיטת חולין כדי לאכול, אז אני אתיר גם כן שחיטת כל קורבנות, כי יש מחלוקת המראים. אז אני לא מעביר מתוך מתחום לתחום. אז שוב פעם זה קצת משמע שהקסם והסוד של מתוך הוא לא ההנאה, כי אז מה ההבדל בין חולין להקדש? בכל מקום יש טענה שלו, אלא יותר עניין של הפעולה. מזה שהתורה התירה שחיטת חולין, לא בהכרח התירה שחיטת הקדש. כמובן, זה נוגע בשאלה מאוד מעניינת, מה הקשר בין שחיטת חולין לשחיטת הקדש. אבל בהנחה שמדובר פה בפעולות לגמרי שונות, אז למרות ששתיהן מכנית הן שחיטה, הן מבחינת קטלוג, הן קטגורית שתי פעולות שונות, ומכיוון שכל הדרמה של מתוך הוא שהפעולה הזאת לא נאסרה, אז שחיטת חולין לא נאסרה, שחיטת הקדש אולי נשארת. אסור למאן דאמר, נדרים ונדבות, אינם קריבים. אוקיי, אז לסיכום, טיפלנו בדין עצמו של אוכל נפש, וטיפלנו בדין של מתוך. עכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה אולי הכי הכי מעורפלת, כי יש הרבה חלקים, אבל אני אעשה לעשות כמה שאפשר פשוט. וזאת הסוגיה של מכשירן, המעגל השלישי. במכשירן יש מחלוקת בין רבנן לבין רבי יהודה. רבנן אוסרים, רבי יהודה מתיר, בגלל לכן לכל צרכיך. הסוגיה של מכשירן עולה בגמרא בביצה בשלוש מקומות. מקום אחד בחת אמן א' לגבי השחזת סכין. אני שאומר, אין משחיזין סכין, אבל זה לפי רבנן. לפי יהודה אפשר להשחיז את הסכין, כי רוב הסכינים אולי, סכין על גבי אבן, שזה נחשב מוליד, אבל אפשר להשחיז סכין. בחת אמן ב' דרש רב חסדא ביתמר רב יוסף, הוא כבר מביא שלישייה, אחד סכין שנפגמה, ואחד שפוט שנרצם, ואחד גריפת תנור וחיריים ביום טוב. אתה רוצה להשוות את הגומות בתנור, או לייצר תנור חדש, לא ברור מה המלאכה שהוא עושה, אבל אסור לחכמים, למרות שפעולות אלו עוזרות לאוכל נפש, כי הם מכשירים, ורבי יהודה מתיר. ויש גמרא בדף חוף בית עמוד א' במי שמחבר אשן בבית, כדי לאכול, כדי להציל, כדי לקיים ביה, אז רבי יהודה יתיר, חכמים אוסרים. כאן יש שתי דרכים להתייחס למחלוקת רבי יהודה וחכמים, ושתי הדרכים האלו שוב פעם יתחברו לשאלתנו פוטרה או דחולה. ההבנה הפשוטה, שאין קשר בין השאלה האם יש לך הנאה מצדיקה, זה כבר אוכל נפש, מתוך. המחלוקת במכשירן זה הנתק הפיזי בין הפעולה לבין החפץ. אתה לא עושה פעולה בחפץ שממנו אתה מקבל הנאה. אתה משחיז את הסכין, אתה לא אוכל את הסכין. אתה גורף את התנור, אתה לא אוכל את התנור. אתה מחבר את האשן, אתה לא נהנה מהאשן, מהאש. אתה נהנה מהאור, מהבית, מהבית שהוא לא נשרף. זאת אומרת, קודם כל, אני חייב להחליט האם הצורך מצדיק. אוכל נפש, לא אוכל נפש, מתוך. אחר כך, טוענים חכמים צריכים לבדוק נושא שני. האם ביצעת פעולה בחפץ? לא ביצעת פעולה בחפץ? המלאכה הזאת אסורה. כי התורה מתירה פעולות בחפץ שממנו אתה מקבל הנאה. לא רק הנאת אוכל, כל הנאה, אבל פעולה בחפץ מותרת, לא פעולה בחפץ אחר כדי להגיע להנאה. אבל אני שואל את עצמי, וזה לא כל כך עלה בשיעורים, אז גם מי שהיה בשיעור שלי חשוב לשמוע, אם כל היתר הוא דחויה, אז מה אכפת לי? פעולה בחפץ, לא פעולה בחפץ. סך הכל, כל היתר הוא object oriented. טוב, בסופו של דבר, אני מגיע לענה, וזה מציע כל היתר. למה שאני עושה את החילוקים האלו? פעולה בחפץ, אני זקוק לסכין. סכין חד יעזור לי. סכין חד ייתן לי שמחת ימתא. מה אכפת לי? אני מבצע פעולה בעוף או פעולה בסכין? למה חכמים אוסרים מכשירים? מה ההתנגדות של חכמים למכשירים אם אני אומר דחויה? אם אני אומר הותרה, אז פעולות אלו אסורות, פעולות אלו מותרות, ואתה רואה קובעת הפעולה הקלאסית שמותרת פעולה באוכל, רק פעולה בחפץ. לא פעולה בחפץ X כדי להגיע להנאה בחפץ Y, כי הפעולה הזאת היא לא פעולה שנחשבת פעולה שנותנת הנאה. אבל אם כל היתר בנוי על מה שאני מקבל, מה אכפת לי? פעולה X בחפץ, לא בחפץ, עשיתי פעולה, זה יוביל אותי ויקדם אותי להנאה, מה אכפת לי? אז על כורחנו, שהבעיה במכשירים לפי החכמים, היא לא בעיית הנתק הפיזית, אלא סוג ההנאה שאני מקבל. שלמרות שהתורה נותנת לי הנחה, ואור ירוק, וכולה, לא כל ההנאה מתירה מלאכה. ומכשירים זה לא בעיה של נתק פיזי. הבעיה של מכשירים היא שזה תרומי מדי. שאני לא מקבל הנה עכשיו. מי שמשחיז סכין, לא מעניין אותי פעולה בחפץ, לא פעולה בחפץ, אבל זה הנה תרומית. אתה לא יכול, הכולה של התורה, לדחות מלאכה, זה עשר דרך ולא כזה. בבת אחת, בבת שאתה ציצית למרות שהיא שעניס. תיאבם את האישה למרות שהיא ערבה. התורה אף פעם לא דוחה איסור עכשיו כדי לקיים מצווה בהמשך. כי זה רק בבת אחת. אז מי שישחיז את הסכין, מי שיחיד את האוכל, אני מבצע פעולת איסור מלאכה, אני גם מקבל הנה מהאוף. יפה. מי שמשחיז את הסכין, אז הוא מקבל הנה עכשיו, הוא מקבל הנה בהמשך, וכרגע הוא מבטל מלאכה. הוא עושה כלי. אז הבעיה זה לא הקשר בין הפעולה לבין החפץ. הנושא הזה, הנוסח הזה, זה נוסח של הותרה. אם אתה בונה על הותרה, אתה חייב לבדוק את המבנה של הפעולה. אם אתה הולך למסלול של דחויה, לא כך אכפת לי איזה פעולה. זה אכפת לי, מה אני מקבל? אז על כוחנו, הבעיה במכשירן זה לא סוג המלאכה, אלא מה אני מקבל. ואני לא מקבל הנאה בשעת מלאכה. ואז צפוי שיהיו עוד הנאות נחותות שחכמים יפסלו בתורת מכשירן. בלי קשר לכן ישר, לא ישר. וזה מה שגילינו בגמרא בדף חפדת. הגמרא, ביחס לגמרא בדף זין בכתובות, הגמרא בסופו של דבר לפי דעה אחת בתוספות אומרת שמי שיבעול אישה ביה שנייה ביום טוב, זה יחשב מכשיר. אני מבצע פעולה בגוף האישה. לא, כי זה לא ביה ראשונה, זה לא צריך כל כך חשוב. ואז הבנן יפסלו את זה כמכשיר, ובידה יכשיר. או מי שיחבא את השן כדי להציל את הבית, לא את הבית שאוכל בו, כדי לא להפסיד ממון. אז זה לא הנאה, זה רק מניעת הפסד, רבי יהודה יתיר. או מי שיצבע עינו כדי להתרפא, כדי לקבל רפואה. זאת אומרת, אני צריך לבנות מודל חדש למכשירן. המודל הראשון של מכשירן, אני מודד, הם פעולי ישר על החפץ. כי מעניין אותי איזה פעולה מותרת, איזה פעולה אסורה. אם אני הולך על התדר של דחויה, אז לא מעניין אותי הקשר בין הפעולה לבין החפץ, יותר מעניין אותי סוג הנאה שאני מקבל. ויש סוגים נחותים של הנאה, שרבנן דוחים, בין אם זה נחות בגלל שזה תרומי מדי, בהשחזת סכין, בין אם זה נחות כי זה רק מניעת הפסד, בין אם זה נחות כי זה לא ביה ראשונה, כל מיני סיבות שההנאה הזאת היא לא הנאה סוג א', אני פוסל את ההנאה הזאת, ובידה בא ודורש לכם, לכל צרכיכם, כל הנאות מצדיקות את הדיחוי, ובידה מקל כמובן, ואז יש קצת חפיפה בין מכשיר לפי רבי יהודה לבין מתוך לפי הרייבד, כי שניהם נדרשים מאותו פסוק. אתם זוכרים שלפי הרייבד מכשירן נלמד מלחם לכל צרכיכם, לפי ביהודה מכשירן גם נלמד מלחם לכל צרכיכם, צריכים לדאוג אם, יש, אם זה טוב שיש חפיפה או לא טוב שיש חפיפה. זאת אומרת, מה הציר של מכשירן? מייסה מוחפץ? או מתי מקבל הנאה? איזה סוג הנאה? אני מדרג את הנאה. החכמים לא מקבלים כל הנאה, ובידה מרחים לכל הנאה, אז הציר הזה יותר מקביל לדחוי. הציר הזה, מה הקשר בין המלאכה לבין החפץ, יותר בעולם של פוטרה. וכמובן זה מאוד 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 ישפיע על השאלה מה נחשב מכשיר. קצת מראה מקומות כדי למלא את התמונה. מה נחשב מכשיר? לפי הבנה הפשוטה, כל פעולה שמתבצעת על החפץ, שאתה לא מקבל הנאה ממנו, תחשב מכשיר. רבנן יסור ורק רבי יהודה יכשיר. לפי ההבנה השנייה, אני לא מודד את המעשה מול החפץ. אני מודד סוג הנאה, עיתוי הנאה, מתי מקבל הנאה, איכות הנאה. אז כמה למשל. בדף י' א', מאוד חשוב להסתכל בדף י' א' ומן א', נותן רק שתי דוגמאות. בי' א' ומן א', הגמרא מדברת על מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, זה ברייתא, אין מוליכין טבח וסכין אצל בהמה, ולא בהמה אצל טבח וסכין. לפי בית שמאי אסור להעביר סכין ברשות הרבים כדי להראות לחכם או כדי להראות לטבח. לא רק יש איסור לבדוק את הסכין אצלכם, זה אפילו בבית שלך, אבל אסור להעביר את הסכין. יש מחלוקת בראשונים במה מדובר. לפי רש"י מדובר בהעברת בהמה בתוך החצר, והאיסור הוא משום טרחה. ובית הלל מתיר את הטרחה. וזה מחלוקת בקשר לטרחה, לא קשור לסוגייתנו. אבל לפי הר"ן, המחלוקת היא להעביר סכין ובהמה ברשות הרבים, או מרשות לרשות. ובית שמאי אוסר העברת בהמה מרשות לרשות כדי להראות לטבח, או כדי להביא לטבח. ובית הלל מתירים. מתירים הוצאת העברת בהמה מרשות לרשות. אז נשאל את עצמנו, מה ההבדל בין העברת בהמה מרשות לרשות לבין השחזת סכין? מי שמשחיז סכין, רבנן אוסרים, כי זה מכשיר. רק רבי יהודה מתיר. מי שמעביר בהמה ממקום, או מעביר את הסכין, בוא נגיד. מותר. למה מותר לפי בית הלל להעביר את הסכין, ואסור להשחיז את הסכין? זה מדובר בחפץ שממנו מקבל הנאה, לא מקבל שום הנאה מהסכין, הוא מקבל הנאה מהאוכל. אז כל פעולה בקשר לסכין תיאסר, ואין מקום לחלק. אם אני אומר איזה הנאה אני מקבל, מי שמשחיז סכין זה לא הנאה ספציפית ליום טוב, זה השחזת סכין לטווח ארוך, אבל מי שמעביר את הסכין זה ספציפי ליום טוב, מקבל הנאה targeted, ממוקד ליום טוב. במקום השחזת סכין, שזה יצירת סכין לשאר החודשים ולשאר הזמן. או משל אחר. בדף למד א' עמוד א', המשנה מדברת על ביקוע עצים. מי שרוצה להבעיר עצים ביום טוב, אז המשנה מתירה לבקוע עצים לצורך יום טוב בשינוי, אבל מותר. זה לא מותר, זה מכשיר. אתה מבקע את העצים כדי להעביר את האש, כדי לאכול את הבשר. אז למה חכמים מתירים ביקוע עצים ולמד א' ואוסרים השחסת סכין, או גריפת תנור וקיריים, או השבות שנרצם. אז שוב פעם, בעצים לפי הפשטות אני לא מבצע פעולה באוכל. אני מבצע פעולה בעצים, זה התירות של אור שמח, אבל אם אני שואל את עצמי, אם אני עושה פעולה שאני מקבל הנאה ישירה ליום טוב, אז ביקור עצים משרת את היום טוב. השחזת סכין משרת את החודשים הבאים. אני משחזת את הסכין לא לצורך יום טוב. אז מה אני מודד במכשירים? למה המכשירים פחות מותרים? למה חכמים אוסרים מכשירים? כי יש נתק בין הפעולה לבין החפץ, או כי ההנאה היא פחות, היא יותר מדי טרומית, או יותר מדי טווח ארוך, כל מיני סיבות, אבל יש כאן הנאה פחותה, ואני לא מצדיק את הדחות. אז זאת השאלה השלישית. שאלה ראשונה, עצם התר. שאלה שנייה, מתוך. שאלה שלישית, מכשיר. אוקיי, אלו הם המעגלים המרכזיים בסוגיה. אוקיי, שאלה רביעית. הגמרא בכתובות בדף זין, פעם אחת בכל הש"ס, אוסרת הנאה שאינה שווה לכל נפש. הנאה למפונקים. הגמרא גם אצלנו מדברת על כך, אבל היא לא מזכירה את הביטוי הזה. בסופו של דבר, אומרת הגמרא ששחיטה צבית, היא חושבת שזה אינה שווה לכל נפש, אבל בסופו של דבר, למרות שבדרך כלל לא שוחטים צבי, אבל אם שוחטים עבורו, אוכלים אותו. אבל מוגמר, לפי הגמרא בכתובות, היא הנאה שאינה שווה לכל נפש, לייצר עשן כדי לריח, ולא מעשנים את המוגמר ביום טוב, כי זה אינה שווה לכל נפש. איך אני מגדיר אינה שווה לכל נפש? שוב פעם, אני מדגיש שוב ושוב, לפי הפעולה או לפי התוצאה. מה אם יש פעולה שבדרך כלל עושים לצרח כל אדם רגיל, אבל במסגרת מסוימת היא רק מפונקים, זיגוקים אליו? אם הציר של היתר הוא הותרה, אז אני חייב לסווג איזה פעולות הן פעולות שווה לכל נפש, והן יהיו מותרים גם אם במסגרת מסוימת זה רק מפונקים. אם אני לא מודד פעולות, אני מודד השלכות, תוצאות, הנאות, אז אני מודד כל מקרה לגופו. אז למשל, יש מחלוקת בשולחן ערוך. מותר לחמם בית, זה שווה לכל נפש, אף אחד לא יושב בקור. אבל אם מותר, לפי בית הלל, האם מותר לחמם בית באביב? באביב רוב האנשים לא נהנים מהחום, לא רוצים חום, אבל יש את המפונקים, הזקנים, שמאוד צריכים את החום. אז יש שתי דעות בשולחן ערוך, תקי"א, האם מותר לחמם בית באביב. הפעולה היא פעולת חימום, ופעולת חימום זה פעולה מותרת, אבל המציאות הספציפית היא קבלת הנאה רק למפונקים, שאינו שווה לכל נפש. אז יש שתי דעות בשולחן ערוך. ייתכן שזאת המחלוקת בין תוספות לבין הרמב"ן בחימום מים חמים לרחוץ כל גופו. המשנה, שוב פעם, רק כדי לראות את כל המסלול, המשנה בביצה מתירה חימום מים לרחיצת פניו, ידיו ורגליו לפי בית הלל. לפי בית שמאי רק ראויים לשתייה. לפי בית הלל מותר לחמם מים לרחוץ פניו, ידיו ורגליו, כי כל אחד רוחץ פניו, ידיו ורגליו במים חמים. תוספות טוענים, אבל לחמם מים למקלחת אסורה, כי זה אינה שווה לכל נפש. כי רק המפונקים בתקופות אלו מתקלחים במים חמים. הרמב"ן בשבת בדף מ' טוען נגד התוספות, לא ייתכן שחימום מים לפניו, ידיו ורגליו מותר, וחימום מים לכל הגוף אסור. כי זה אותו חימום. אתה מחמם מים. אולי זה בדיוק המחלוקת. רמב"ן לשיטתו, חימום מים זאת פעולה מותרת, כי זה הכל על אותו. אם אתה מתיר חימום מים לפניו, ידיו ורגליו, אתה צריך גם להתיר חימום מים לכל הגוף, כי זה סך הכל חימום מים. תוספות טוענים דחוי, אז אני מודד כל הנאה כשל עצמה. חימום מים לפניו, ידיו ורגליו, זה שווה לכל נפש. חימום מים לכל הגוף, זה רק מפונקים. זה בדיוק המחלוקת בין שתי הדעות בשולחן ערוך בתקי"א בחימום הבית בימי האביב. אז ייתכן שזה מחלוקת ראשונים, וכאן שוב פעם הרמב"ן לשיטתו. יש גם אולי מצב הפוך. דיברנו על פעולה שהיא לצורך כל נפש, אבל הנאה שרק מתאים למפונקים. מה לגבי מצב הפוך? פעולה שבדרך כלל עושים אותה רק למפונקים, אבל במסגרת הזו כולם נהנים ממנו. אז לפחות לפי רש"י, ייתכן שזה מחלוקת רב ושמואל בדף חף בית אמר א', איבאי להו, חבר אמר בית, מהו לעשן פירות? רב ירמיה בר אבא אמר רב עשר, שמואל אמר מותר, רש"י טוען לפי רב בדרך כלל מעשנים רק לעשירים, שמואל שמתיר טוען שלמרות שבדרך כלל משנים רק למפונקים, אבל כל אחד נהנה מהפירות, זה לא משהו שרק העשירים נהנים, זה בדרך כלל כי זה יקר, רק משנים עבור עשירים, אבל גם עניים נהנים. זה כמובן מזכיר אותנו הווה אמינא במסקנה של שחיטת צבי בכתובות. שחיטת צבי בהווה אמינא היא אינה שווה לכל נפש, כי בדרך כלל רק העשירים שוחטים את הצבי. אבל בסופו של דבר כולם נהנים משחיטת הצבי, גם מי שאינו בדרך כלל הוא אוהב, זה לא דבר. יש דברים שאני לא אוהב אותם, כי אני אף פעם לא אוכל אותם. אז גם תאכל אותי, תאכיל אותי אותם, אני לא נהנה. אבל צבי זה דבר שבדרך כלל אני לא שוחט, אבל אם תגיש לי איזה צבי, בשר צבי, אני נהנה ממנו. זה ייתכן שזה מצב הפוך. חימום מים באביב זה פעולה מותרת, אבל מסגרת רק למפונקים. כאן יש מצב הפוך. פעולה שבדרך כלל רק למפונקים, אבל בסופו של דבר הנאה היא שווה לכל נפש. אז מה אני בודק? אם הותרה, אז הכל על הציר של הפעולה. אם זה דחויה, אז אני בודק סוג הנאה שאדם יקבל. אוקיי. כאן שאלה מאוד מעניינת, מאוד חמקמק, מאוד קשה להוכיח. איזה דברים אני לא מתיר לצורך לכל נפש? חוץ מהביגי, חוץ מאינו שווה לכל נפש. אבל איזה פעולות אני לגמרי אינו מתיר? אז מצאנו פה נגיד שלוש או ארבע. קודם כל, אני לא מתיר איסור תחומים, לפי הפשטות. איפה ראינו שאין להתיר איסור תחומים? אז בשתי מקומות. קודם כל, בכ"ה עמוד ב', יש שם סוגיה של בישול שנעשה לישראל אסור אחרי שבת בכדי שיעשו. גם לו, גם לאחרים. מחלוקת דרך אגב בתוספות לבין רש"י, למה אסור? לפי רש"י שלא ינה ממלאכת יום טוב, לפי תוספות גזירה. ורפפה הוסיף, הלכת הנחרי שהביא דרון לישראל ביום טוב, אם אין מאותו המין, תוך התחום מותר, חוץ לתחום אסור. אז אם הגוי מביא אוכל ליהודים מחוץ לתחום, אז זה אסור, במסגרת מסוימת, בתנאים מסוימים, אז אסור להביא פירות מחוץ לתחום, ואסור להביא את הפירות מחוץ לתחום, אסור ללכת מחוץ לתחום. כמובן זה בולט יותר בדף למד א' עמוד ב'. למד א', עמוד ב', עמוד א', איפה זה? למד ג', לא למד ג'. למד ג' זה הוצאת האור, איפה זה? שנייה, תחומים. כן, מי שלא מתת עמוד ב', כן, זה משנה האחרונה פה. מי שהיו פירותיו בעיר אחרת וירבו בני אותו העיר להביא עצמו מפירותיו לא יביא לו ואם ירבו פירותיו כמו אז המשנה מדברת על תסריטים שונים של תחומים ואז נשאלת השאלה למה אסור ללכת חוץ לתחום כדי להשיג אוכל איזה אוכל נפש אני זקוק לאוכל אז יש כאן כמה דרכים הראשונים לא מדברים על כך אין התייחסות בראשונים הגמרות אוסרות ואין תשובה. אז החסם סופר טוען שהרי תחומים זה לא מלאכה. תחומים אסור כמשהו שהוא לא מלאכה. אפשר להתיר מלאכות מטעם מלאכות נפש, לא איסורים שאינם מלאכות. למה? מה אכפת לי השאלה הפורמלית? מלאכה או לא מלאכה? בסופו של דבר, אני זקוק ללכת חוץ לתחום כדי להשיג אוכל. אדרבה. אם מלאכות נפש דוחה, אז קל וחומר שיתחה תחומים, שזה לא מלאכה, זה פחות חמור ממלאכה. אז ההדים של החסם סופר שוב פעם סוג של אותו. שאין כאן היתר. יש כאן קביעה מראש. יש מלאכות אסורות, יש מלאכות אינן אסורות. מה המדד? מלאכות שעוזרות לאוכל נפש, מותרות. מלאכות, אין כאן היתר. יש כאן פרמטר של מלאכות. איזה מלאכות התורה אוסרת? מלאכת עבודה. איזה מלאכות התורה מתירה? מלאכת הנאה. בסדר. מה לגבי פעולות אחרות שעשות בלי קשר למלאכה? אז אין קשר למלאכות נפש. אז כל התירוץ של החסם סופר, שזה תירוץ מאוד סביר בעיניי, מאוד מאוד נוטה לכיוון של חברות. אם אתה טוען דחוי, מה אכפת לי? מלאכה לא מלאכה. סופר של דבר אתה. הסטייפלר נותן תירוץ אחר. זה קשור יותר לרמב"ן. אתם זוכרים שלפי רמב"ן אין לצוד דגים ואין לכתוב פירות כי אסור ללכת חוץ לרשותך. רק מלאכות ביתיות מותרות. אז מה המלאכה הקלאסית שהיא חוץ לרשותך? ללכת חוץ לרשותך. אז אסור ללכת חוץ לרשותך כמו שאסור ללכת לבצע מלאכות חוץ לרשותך. זה קצת, יש דרכים אחרות לתרץ, אבל זה קטגוריה ראשונה, תחומים. קטגוריה שנייה, מוליד. מוליד אסור בים טוב. אז בדף למד גימל, יש את המשנה, אין מוציאים את האור. לא מן העצים, לא מן האבנים, לא מן האפר, אסור להוציא אור. והגמרא בלמד גימל, למד ב' אומרת, למה? דכמוליד. כמובן כנראה אסור בידי רבנן להוליד דברים. לא נולד, מוליד. נולד זה סוג של מוקצה. ביצה שנולד, דבר שנולד, מוליד זה אדם שמייצר משהו. זה לא נולד, זה משהו אחר, מוליד. יש רש"י בשבת, בנ"א, אסור לרסק שלג. כי מי שמרסק שלג מוליד מים, לפי רש"י. יש את המחלוקת ייתכן, כאן בדף, איפה זה? זה בכ"ב ב' מן א'. דיברנו על אישון פירות, סליחה, כ"ג ג' מן א'. אז רבא אמר, על גבי חרס נמי אסור, אסור לעשן פירות, גם אם אתה לא מכבה את הגחלים, כי זה חרס, אז אין עניין של כיבוי, וגם ההעברה היא לא בעיותית לפי רש"י, אבל יש בעיה שלישית, מעבר לבעיה של העברה, מעבר לבעיה של כיבוי, יש גם מוליד, אתה מוליד ריח בחרס, בפירות, וזה השיטה של רבא,
וגם של רב יוסף, ורבה חולק. רבה היה מתיר בשר אגומה. רב אשי היה מתיר בשר אגומה, לא רבה. כן, רבה, רב אשי, בשר אגומה. אז דכן שמחלוקת רבה שמתיר ורבה שאוסר, יוסף שאוסר, האם יש איסור מוליד. אבל לפחות לפי רבי רבי יוסף יש איסור מוליד, לפי הפשטות במשנה יש איסור מוליד, ואני לא מתיר איסור מוליד. השאלה מה אני לא מתיר איסור מוליד? שוב פעם אני זקוק לאש, אני זקוק. אז כאן חלק מהתשובה היא שבדרך כלל מוליד זה מכשיר. סך הכל מי שמצית אש הוא לא מותר כי הוא מכשיר. בדרך כלל דבר שהוא מוליד, אתה מוליד משהו כדי להשתמש בו. אתה לא מוליד אוכל, האוכל נמצא, אתה מתקן אוכל, מבשל אוכל, שוחט אוכל. ברגע שאתה מוליד משהו, אז אתה בעצם בעולם של מכשירים. טוב, מנתק, זה ודאי באש. אז אני לא מחפש, לא צריך לחפש סיבה לא להתיר מוליד. הרי מוליד לא מותר לפי חכמים, כי זה מכשירים, ואז ייתכן שלפי יודע כן נכשיר. הבעיה זה כיבוי אש כדי להוליד ריח בפירות. אם זה נחשב מכשיר כי אתה מבצע פעולה בעשן, או שזה לא נחשב מכשיר כי אתה מקבל הנאה ממש עכשווי בפירות. אם נבין שמוליד אסור ואני לא מתיר מטעם אוכל נפש, גם כשהמוליד הוא לא מכשיר, הוא ממש פעולה באוכל, נצטרך לומר שחכמים קבעו, כאן יש חידוש, שלמרות שהכל מותר לך ולמרות שאני דורש דחוי, כי שוב פעם זה מחזיר אותנו שוב ושוב ושוב לאותה אמירה. אם ההתר הוא סוג של הותרה, אז אני יודע למה במוליד אין התר, כי זה לא מלאכה. תקנת חכמים לאסור, ולא נאמר התר של אוכל נפש. התר של אוכל נפש נאמר, להדריך אותי איזה מלאכות אסורות, איזה מלאכות אינם אסורות. אם ההתר של אוכל נפש הוא דחוי, שאלה מתבקשת, למה אני לא דוחה מוליד בגלל אוכל נפש? אז על כורחי אני חייב לומר שחכמים יצרו איסור חדש של יצירת דברים, ושם אסור ולא הדביקו את ההתר של אוכל נפש. אותם דברים נאמרים לגבי הבן דוד של מוליד. מה הבן דוד של מוליד? מתקן. אז גם ראינו מתקן, שאין להתיר, מתקן ביומדף. אבל שוב פעם, רוב המתקנים, רוב האיסורי מתקן הם מכשירים. למשל, איזה מתקן ראינו? ראינו היתר חכם לבחור. לפי רש"י אסור לפי רבי שמעון כי זה מתקן. זאת המשנה בדף כ"ה עמוד ב' כ"ו עמוד א' לפי רש"י. ראינו טבילת כלים אשר כל אישי רב גיגי בדף י"ח עמוד א', שאסור להטביל את הכלים ביום טוב שחל, שבת שחל ערב יום טוב, כי זה סוג של מתקן. אבל שם זה הכל מכשיר, אתה מתקן את הכלי, אתה מתקן את הבהמה לפני כן, אתה לא שוחט את הבהמה. ראינו, מישהו זוכר את הפעם השלישית שראינו מתקן? צלה של מישהו זוכר? דף תת זין עמוד בית, שלפי רש"י אסור לעשות עירוב חצרות ועירוב תחומים ביום טוב הסמוך לשבת, כי זה מתקן. אבל שוב פעם זה לא אוכל נפש, זה מכשירים, עירוב חצרות, עירוב תבשילין. המקרה היחיד של מתקן על האוכל עצמו זה הפרשת תרומות ומעשרות. הגמרא בדף למד וו עמוד בית המשנה אומרת שאסור להפריש תרומות ומעשרות. והגמרא בלמד זין אומרת למה אסור להפריש תרומות ומעשרות? כי זה סוג של מקח וממכר. אבל רש"י בדף תת עמוד א' טוען שהפרשת תרומות ומעשרות אסורות בים טף לא רק בגלל מקח וממכר, אלא בגלל מתקן. נשאל את השאלה, למה אני עושה מקח וממכר? נדבר עוד כמה דקות. אבל למה אני עושה מתקן? הרי אתה מתקן את האוכל כדי לאכול אותו. זה אוכל נפש. אז שוב פעם, אם אני אומר שאוכל נפש זה הותרה, זה רק מלאכות הותרו ולא דברים שחכמים אסרו. אם אני אומר שאוכל נפש זה דחויה, אז אני חייב לומר שבתיקון, כמו במוליד, בגלל שאתה יוצר משהו וזה טווח ארוך, אז חכמים אסרו. הדרמה הגדול, האמת היא, היא לא בתחומים, כי בתחומים אפשר לתת תירוצים, ולא במתקן ומוליד, אלא הדרמה הגדול היא במוקצה. אני לא יודע כמה שיעורים נגעו במוקצה, בשיעור שלנו לא נגענו בשאלה הזאת, אבל היא עולה בהרבה מקומות בש"ס. אצלנו בביצה, השאלה האם אפשר לדחות מוקצה כדי לשמש אוכל נפש, עולה בארבע מקומות, ובואו נספור אותם כי זה משפט, משפט, משפט בתוספות. בדף ח' עמוד א', תוספות דיבור המתחיל, אמר רבי יהודה, תוספות באמצע שואל, ואם תאמר, איך אנחנו מסלקים איפר קירה ביומטוף לאפור פשטידה? הרי איפר קירה שנוצר ביומטוף הוא מוקצה. איך אני מסלק את האיפר כדי לנקות? לא לגרוף את התנור, זה כבר מלאכה דאורייתא, איך אני מזיז את המוקצה, האיפר המוקצה. אז תוספות מביא בשם הרצבה. מי היה הרצבה, מי שיודע? רבנו יצחק, אח של רבנו שמשון משנץ, תוספות הרש. שני אחים משנץ. למה הם היו חשובים? כי היו תמידי חכמים. אבל כשהרמב"ם כתב את המורה, אז הייתה התנגדות עזה מרבנו מאיר אבולעפיה, יד רמה. עקב שתי סיבות. קודם כל, כי הוא חשב שהרמב"ם כופר בתחיית המתים, וגם שהרמב"ם ממליץ קריאה אלגורית של קטעים בתנ"ך. אז היד רמה ממש ניהל קרב נגד הרמב"ם. אז התחנה הראשונה של היד רמה כדי לגייס מתנגדים, זה היה לוניל, עיר בדרום צרפת, והוא ביקש מחכמי לוניל להשתתף איתו נגד הרמב"ם. Good luck, בהצלחה. חכמי לוניל מאוד תמכו את הרמב"ם, לא השתתפו. אז הוא התחיל צפונה. אז הוא הלך לשאנץ והוא שלח שני מכתבים לשני אחים הגדולים, רבינו שמשון ורבינו יצחק. וגם הוא לא הצליח. אז הרצבה הוא האח של רבינו שמשון משאנץ. אז הרצבה בשלוש מקומות הוא אין, משפט אחד בתוספות, כדאי לקפקי, ואומר רבינו יצחק, דמוקצה אינו אסר לטלטל ביונטף בשביל אוכל נפש ושמחה סיונטף. אין עשר מוקצה בגלל יש דין של אוכל נפש ושמחה סיונטף. זה מקום אחד. מקום שני זה בדף חף חת עמוד בית. אתם זוכרים שהגמרא דיברה על גריפת תנור וקיריים לפי רבי יהודה. כי מי שגורף את התנור זה משווה גומות, הוא מייצר תנור, עשו לחכמים כי זה מכשירן. מותר לפי רבי יהודה כי רבי יהודה מתיר מכשירן. נשאל את השלב, בלי קשר לפעולת מלאכה. מי שמסלק אפר הוא עובר על מוקצה. גם לפי רבי יהודה יש איסור מוקצה. אז חף חת המדבט, תוספות ומכאן אומר רצבה, תוספות למעלה דיבור מתחיל גריפת תנור, דטילטול מוקצה התירו משום אוכל נפש. טילטול מוקצה התירו משום אוכל נפש. למד א' המדבט, מקום שלישי, מקביל לערב ולמד ד', מי שסידר לבנים, עריכים, בית של עריכים, ויש פירות מאחורי הבית, אז אסור לפרוץ את הבית ביונטוב כדי להגיע לפירות, כי זה סתירה. וסתירת בית לא ניתרת לצורך אוכל נפש לכל הדעות. ומה אם יש פחת? מה אם קרה איזה רעידת אדמה, ויש כבר סדק בלבנים, אז אתה לא צריך לפרוץ את האוהל, כי האוהל הוא כבר פרוץ, רק צריך להסיר את האבנים כדי להגיע לפירות. זה המשנה בית שהוא מלא פירות ונפחת, נוטל ממקום הפחת. שואלים התוספות, נשכח באיסור סתירת אוהל, יש כאן מוקצה. הלבנים הם מוקצה. תוספות למטה, אמר רבי זירא ביומטוב אמרו, ומכאן יש ראיה לרצבה, שפירש לעיל דטילטול, מוקצה התירו ביומטוב משום אוכל נפש. הרצבה בערבין, הריד בלמד א' בביצה, חולקים. הם סוברים שאין להתיר מוקצה לצורך אוכל נפש. ושוב פעם, נשאל את השאלה למה. למה אין להתיר איסור מוקצה של רבנן לצורך אוכל נפש? אז כאן, שוב פעם, אם אני אומר הוטרה, זה חוזר למה שחסם סופר אומר בתחום. הוטרה מתיר מלאכות. מוקצה זה לא מלאכה. אז אני מבין שיטת הריטב"א והריט"ב שאין להתיר מוקצה מטעם היתר אוכל נפש. אלא אם כן אני אומר שמוקצה זה סוג מלאכה. מהי אחת הסיבות שמוקצה נאסרה? כי הרחבה של איזה מלאכה? גדר של מישהו זוכר את הלשון קכ"ח? גדר של הוצאה זה סוג של הוצאה מדרבנן. אז אם אני אומר שמלאכת הוצאה הוטרה, אז אולי גם נתיר מוקצה. אז אם אני מדבר על הוטרה, אז אני חייב למדוד את הקשר בין מוקצה לבין מלאכת הוצאה. מאידך, וכאן רבותיי משפט חשוב חשוב. תקשיבו היטב. נו, אם אני אומר דחוי, למה לא להתיר מוקצה כשיטת הרצפה? זה היתר, אם אני מתיר איסור דאורייתא, למה לא להתיר איסור דרבנן של מוקצה כדי להשיג פירות, כדי... גם אם אני אומר דחוי, יש דברים רבים שלא מותרים בגלל דחוי. מה אסור ביינטוף, למרות שיש צורך של שמחת יינטוף? טרחה יתרה, עובדה דחול, מקח וממכר. בואו נגיד שלמטרת שמחת יום טוב מתירים את הכל. מה ההיגיון? שיש כאן ביום טוב שתי מגמות סותרות. ואני חייב לווסת ביניהן. מצד אחד יש שמחה, וכדי לשרת את השמחה אני רוצה להתיר מלאכות. ויש גם צורך לשמור על צביון היום, כי יום קדוש. מקורי קודש, לא סתם יום שמחה שחוגים ועושים מנגל, אלא לשמור על הצביון, לא להפוך את זה ליום של סחורה ויום של פעולות חול ויום של... גם אם אני אומר דחויה, דחויה לא יתיר איסורים שנועדו כדי לשמור על הצביון של יום טוב. גם אם אני משיג שמחת יום טוב בכך שאני עושה את המלאכה, אני לא מתיר עובדת החול, כי מצד אחד אני רוצה לקדם שמחת יום, ומצד שני אני רוצה לשמור על הצביון של היום, כי יום קדוש, אז אני לא עושה עובדת החול, ואני לא עושה נקח וממכר, ואני לא עושה טרחה יתרה, וגם מוקצה, מה סך הכל היא מוקצה? בתחומין, במתקן, מדובר פה באיסורים בודדים. יש פה איסור, לא בגלל שאם אני מוליד מתקן, ועושה תחומים, אני אקור את כל היום. למה יש איסור מוליד? חכמים עושים. למה יש איסור תחומים? התורה עושה, חכמים עושים. למה יש איסור? אבל במוקצה יש איזו תקנת חכמים לשמור על הצביון של היום כמגורי קודש. אז אני לא אומר שהמגמה לשמוח ביום יתקבל על המגמה לשמור על צביון היום כיום קדוש בשבתו. אז במוקצה זה מאוד חשוב שיטת הריטב"א ושיטת התוספות ריד, הרצווה התיר מוקצה. אני כמעט משוכנע שהרצווה סבר דחויה. אם זה הוטרה, איך מה פתאום שאתה מתיר מוקצה? אלא כן, אתה אומר שזה סוג של הוצאה. אבל מי שמתנגד ואינו מתיר מוקצה, למה הוא לא מתיר מוקצה? בגלל שרק מלאכות מותרות, או שגם אם יש את היתר של שמחת יונטב, אוקיי, שמחת יונטב יכול לדחות איזו פעולה אסורה. אבל שמחת יונטב לא יכול לעקור את כל המעמד של היום כיום קדוש, למרות ששמחת יונטב, כי יונטב זה מיזוג של שני דברים, חצי לשם וחצי לכם. אני חייב להסיק את הלחם, אז שמחת יונטב דוחה, אבל אני גם חייב להסיק את הלשם. אז יש כל מיני תקנות חכמים שנועדו להשיג את החלק השני. אוקיי, אז זה נקודה רביעית, כדי לרשום על הלוח. עצם הדין, מתוך מכשירין, שווה לכל נפש, ודלת דברים אסורים. תחומים מוליד, מתקן ומוקצה, לפי הריטב"א ולפי התוספות ריד. אוקיי, עכשיו נהיה יותר קל. נקודה שישית. האם מותר לבצע פעולה כדי לאכול אכילה לא נורמלית? או דווקא אכילה נורמלית? זה כנראה מחלוקת רבי עקיבא ורבנן במשנה בכ"ה. יש בהמה מסוכנת, אדם רוצה לשחור כדי להציל, ואין לו מספיק זמן לצלות את הבשר, יש לו רק מספיק זמן לאכול בשר חי. אז רבי עקיבא מתיר, חכמים אוסרים. אז הרבה אחרונים מסבירים כי זה בדיוק המחלוקת. לפי רבי עקיבא, אוכל נפש מותר. לפי החכמים, רק אוכל נפש לאכילה נורמלית, לא אכילה שלא כתרכה. ואחרונים מרחיבים על גבי אדם שישחוד רק כדי לאכול פחות מכזית, כל מיני, או אכילה גסה, כל מיני אכילות לא נורמליות. ושוב פעם, זה מאוד מאוד קרוב למה שאמרנו. אם זה דחויה, אז אני מודה איכות הנאה. ורק אכילה כדרכה של כזית נורמלית, ואז הייתי אומר כמו רבנן שלא להתיר. רבי עקיבא שמתיר, אולי סבר הוטרה, אבל זה דבר שראשונים לא הרחיבו עליו, אבל הנה זה באחרונים, אז זה נקודה רביעית. אוקיי, נקודה שביעית. מה לגבי ריבוי בשיעורים? למה מותר ביום טוב למלא את הקדרה, אישה ממלאה בקדרה, דף י"ז עמוד א', ולפי רשב"א גם ממלאת את התנור, כי ריבוי פיתות משבח את הפיתות הקיימות. למה מותר? ולמה אסור בשבת? יש גמרא בשבת שאסור, מי שזוכר, לקצץ יותר מדי ענפים, למרות שאתה מקבל יותר פירות.
אז הרשב"א טוען שזה חומר דרבנן בשבת. הר"ן טוען שלא. וזה אחד מהמקומות שהמושג הותר מופיע בראשונים. כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה נכון, אבל הביטויים לא מופיעים בראשונים. זה אנחנו שמלבישים את הביטויים בראשונים. אם מישהו יעצר אותך ברחוב ויגיד, איפה כתוב בראשונים? תפנה אותו לר"ן בדף י"ז. הר"ן טוען שריבוי שיעורים זה היתר מיוחד ליום טוב. כי ביום טוב הבישול לא נחשבת, אם לא נחשב פעולה אסורה. ואז אם אתה מבשל לצורך יום טוב, תוכל גם להוסיף לבשל לצורך חול. כי הבישול הוא כבר מוגדר כבישול של יום טוב. ותוכל להוסיף שיעורים כי אתה לא מבצע פעולה אסורה. הנחה של הר"ן היא שאם זה דחויה, אז לא היה מותר, כי אתה מבשל רק את הכמות שאתה זקוק אליה, לא כמות יותר מזה. והר"ן טוען שאין הכי נמי, בשבת, אם מבשלים לצורך פיקוח נפש, אז שם אסור להוסיף בשיעורים. כי שם זה לא הותרה לפי הר"ן, זה דחויה. לא כל הראשונים מסכימים עם הר"ן, ראינו דיון בראש, האם פיקוח נפש בשבת זה הותרה או דחויה, הדיוק ברמב״ם שזה הותרה, אבל בהנחה שבשבת פיקוח נפש זה דחויה, וביונטה באכול נפש זה הותרה, אז הר"ן מפצל בין אכול נפש ביונטה, שמותר לעבוד בשיעורים, ובין פיקוח נפש בשבת, שאסור, וגם הנוסח חשוב, מר"ן בי"ז. אוקיי, נקודה הבאה. מה לגבי מצבים שאסור לבצע פעולות אכול נפש? אז יש לנו שלושה. יש לנו במשנה בדף י"ט, מקביל לגמרא בדף י"ב, לוחם ולא לנחרי, הביטוי הזה מופיע בכף עמוד ב', לוחם ולא לנחרי, לוחם ולא לגבוה, מדיעה מנדרים ונדבות אינם קריבים ביום טוב, לוחם ולא לגבוה, ויש את הדרשה בדף כף א' עמוד א', שלכם ולא לנחרי, לפי רבי עקיבא רבי יוסי הגלילי, ולכם ולא לבהמה לפי רבי יוסי הגלילי. יש מחלוקת רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא לגבי בהמה, כולם מודיעים לגבי נחרי. אז כאן שוב פעם מתעוררת השאלה. אם אני אומר הותרה, אז מה ההבדל אם אני מבשל ליהודי או מבשל לגוי? שוחט לעצמי או שוחט לבית המקדש, בהנחה כרגע שזאת השחיטה נגד הרמב"ן? מה פתאום שאני מגיע לאיסורים? סך הכל התורה לא אסרה בישול, הבישול לא משתנה. זה אותו בישול, זו אותה פעולה. אז אם אני אומר הותרה, איך אני מבין את הבעיה של גוי, או של... כרגע אני מאחד אותה. של גוי, של גבוה. אז על כורחנו, אם אני אומר הותרה, מדובר פה באיסור חדש. ההתר הוא התר. ברגע שהתורה מתירה בישול, זהו, נגמר. בישול זה פעולה מותרת, זה מלאכת הנאה. תעשה ליהודי, תעשה לנחרי, תעשה לבהמה, תעשה לקודש, כמובן קודש אולי שונה. מה הדרשה שלכם ולא לגבוה? מה הדרשה שלכם ולא לנחרי? זה איסור אחר. מי שמבשל לנחרי נותן הנאה של יונטף לנחרי, אבל זה לא האיסור של בישול, זה איסור אחר. זה בדיוק מה שתוספות אומרים בדף י"ב, שוב פעם לשון מאוד חשוב לגבי גבוה. תוספות אומרים שמי שישחט לגבוה למאן דאמר נדרים ונדבות אינם קריבים, מי שזוכר מה נפקא מינה לפי התוספות, בגלל שזה איסור אחר, זה לא האיסור המקורי, לא יקבל מכות. תוספות אומר, הוא יעבור על איסור עשה. על איסור מלאכה הוא לא אינו עובר, כי הוא לא ביצע פעולת מלאכה אסורה. יש איסור אחר לכם, ולא לגבוה, שזה איסור עשה, ואין בו מלכות. ולפי הלשון של התוספות, אני לא אומר אהדרי, שהתורה בכך שהיא כותבת לכם ולא לגבוה, מחזיר אותך לאיסור הקודם, כי איסור הקודם לא קיים! הותרה! לשון התוספות, אבל הכה, דיבור מתחיל השוחט, תוספות מאוד יסודי, י"ב מנהל, השוחט, סוף תוספות, גבי ים טוב. תאכל נפש הותר, תכסיב אשר יאכל. והוא הדין בנדרים ונדבות, הכל מותר. מה ההבדל בין שחיטת חול לשחיטת בנתרים? ואם כן, אשכח נדהות שבהג'ה. וכיוון דה אשכח נדהות שבהג'ה,
לא אמרינן ההדרי לאיסור כמה, אלא מי דה ההדרי ההדרי, מי דה לא ההדרי לא ההדרי, וכוי דווקא ביעשה. כך טוענים התוספות לפחות לגבי גבוה. מה לגבי נחרי? תוספות לא מדברים. אם אני אומר לא הותך אלא דחוי, אז אני יכול להגיד שכל החבילה, היתר שהתורה נותנת, לא קיימת. התורה מתירה לך ליהנות ביונטב, שמחת ינדב שלך. לא שמחת ינדב של המזבח, לא שמחת ינדב של הגוי, לא שמחת ינדב של הבהמה. ואז גוי, ינדב, סליחה, גוי, גבוה, הבהמה, יהיו אסורים, כי כל החבילה הזאת שמתירה לא שייכת. זאת אומרת, יש כאן שאלה משנית ביונטב, סליחה, בבישול לצורך גוי, בישול לצורך בהמה. אם יש כאן איסור חדש, או האיסור המקורי. אבל זה נורא, נורא תלוי בהותרה ודחויה. במסלול של הותרה, מאוד סביר שזה איסור חדש. במסלול של דחויה, אפשר שזה האיסור המקורי, שהדחויה לא שייך ויותר לא שייך. מה נפקא מינה, האם בישול לגוי זה איסור חדש או האיסור הקודם? זה בעיקר, רק כדי לתת מראה מקום, בעיקר הסוגיה שראינו בדף... כאן בדף חוף א' עמוד א', מחלוקת רב הונא רב חסדא לפי רש"י, האם יש היתר, תקשיבו היטב, ריבוי שיעורים בגוי, כמו שיש היתר ריבוי שיעורים בדף י"ז מיונטף לחול. אמרנו בי"ז שמי שמבשל ליונטף יכול להרבות קצת עבור חול, זה ריבוי בשיעורים ממלא אישה כדירה, ומצד שני, הגמרא בדף חף א' אמרה שאיסה חצייה של גוי וחצייה של ישראל, או איסת כלבים, חצייה של בני אדם, חצייה של בהמות, אסור. תוספות שאלו, אסור לפי רב הונא. תוספות שאלו, מה פתאום? אם אני יכול להוסיף ולבשל בישול מותר ליונטף ולהוסיף בישול לחול, אז למה אני לא יכול להוסיף קצת בישול לגוי, קצת בישול לבהמה, על הבישול האישי שלי? אז אחד מהתירוצים שעלינו שהם שונים. בבישול מיימתף לחול זה רק, זה איסור של בישול. אז אם אתה מבשל ליונטף זה מותר. בגוי יש איסור אחר לתת משהו לגוי. זה לא מעניין אותי כמה בישולים מצאת. אתה נותן הנה לגוי ודיברנו על כמה נפקא מינות אחרות. בזה סיימנו פחות או יותר את התמונה של אוכל נפש. אני אזכיר שתי נקודות נוספות, אבל זה פחות או יותר שמונה נפקא מינות. שמונה קואורדינציות במפה של אוכל נפש. היתר, המקור, המתוך, המכשירים, אינו שווה לאוכל נפש, מקרים חריגים, ריבוי שיעורים, דבר שלא ראוי לאכילה, זה פחות גוי, עקום, בהמה, הקדש. יש להתייחס לשתי שאלות שמרחפות עלינו, אבל כמובן לא ניכנס. קודם כל, איך כל זה משפיע על הקשר בין שבת ליונטף? וזה מחזיר אותנו למגילה, דף זין, נכון? אין בין, מי שם זה דף זין, אני שוכח, זין המבט. אין בין שבת ליונטף. אלא אוכל נפש בו. זה אלא חזק. כמה האלא באמת יוצר תהום ביניהם. זה מאוד מאוד תלוי בהותרה ודחויה. אם אני אומר שבשבת יש להם את מלאכות אסורות, וביום טוב יש רק איזה 20 אסורות או 15, אז יש הבדל רציני בין שבת ליום טוב. בשבת שחיטה אסורה, ביום טוב שחיטה מותרת. בשבת בישול אסור, ביום טוב בישול מותר. בשבת הוצאה אסורה, ביום טוב הוצאה מותרת. אל תגיד לי אין בי. יש הרבה בין. אז הגמרא מתקנת אוכל נפש. אבל אם זה דחויה, אז אני מקרב אותה. שמלאכות אסורות בשבת אסורות ביונטף, הכל אסור, הכל כלול. ושביונטף יש שיקולים אחרים שלפעמים אני דוחה את המלאכות כדי להשיג איזו מטרה אחרת, כן? אף אחד לא יגיד ששבת פרשת מטות מזה היא שונה משבת דברים, אם חס וחלילה בשבת דברים יהיה איזה חולה. ובשבת דברים נבטל את השבת כדי להציל חולה. שבת מטות מעשה זה סוג אחד של שבת. לא, שניהם שבת. בשבת דברים דחינו, ביטלנו, חיללנו שבת כדי להציל מישהו. אין הבדל ביניהם. וזה כמובן הקשר בין שבת ליום טוב בא לידי ביטוי בגמרא בדף ד' קדושה אחת או שתי קדושות. כשיש רצף בין שבת ליום טוב, אם אני מאחד את הקדושות, אז השאלה על מה, על איזה נקודה של הקדושה יש כאן אפשרות לאיחוד. כן, אנחנו בשיעור, אני לא יודע, אני לא חושב ששמוני נכנס לזה, נכנס קצת למה שסולובייצ'יק טען, שביום טוב אתה קובע את הקדושה, בשבת הקדושה היא קביעה וקיימה, שהקדושה היא טבעית. אבל סולובייצ'יק חידש שגם בשבת אנחנו מחדשים קצת קדושה בקידוש שלנו, אז ייתכן שהאיחוד בין שבת ליום טוב מתקיים לא במישור של יישואי מלאכה, אלא במישור יותר מופשט של קידושות. ואם סולובייצ'יק צודק, אז אולי זה המחלוקת המראים. מצד שני, אם הקדושות מתחתות ברובד של מלאכות, אז אני חייב לבדוק האם מלאכות אסורות בים טוב או לא. זו שאלה נורא נורא חשובה. כמובן, התחנה האחרונה שלנו היום, וכמובן זה עולם, לא תחנה, איך אני משחק את הול, לפי רבך. אם אני מתיר בישול, אז השאלה בעצם, למה אני זקוק להול? בישול מותר. התשובה היא פשוטה, כי הכל מותר, אלא אם כן זה בישול להכין מהיום למחר. גם אם תיקח את הבישול הכי ליברלי ותגיד מתוך, אבל משום השם מהיום למחר ייאסר. אז הכל מותר, חוץ מהכנה פרונטלית בולטת. אז האור לא צריך להיות כל כך חזק. מה סך הכל, כל היתר של האור, מכיוון שזה אפשרי גם ביום, אז הפעולה לא נחשבת הכנה. אם אני באמת מתיר את הכל, אני לוקח את כל בישול, ומתיר. אני רק עושה כשזה בישול מכין למחר. אז אני אומר, הוא לא מחזיר את הבישול, לא לא עושה בישול נורמלי שהוא לא מכין, כי יש סיכוי קטן שהוא לא מכין. אז אני לא חייב להגיד איזה חידש בהול. זה דין ספציפי, בבישול ביום טוב, שאני אומר הוטרה, מידך, אם אני אומר לא הוטרה, אלא דחויה. אז אני מתחיל מהתר מהכיוון ההפוך, אם יש צורך של יום טוב. אז ההוא צריך להיות אמירה כוללת חזקה, שבהלכה אני מתחשב באפשרויות, בסיכויים, ואולי זה הופך את הדין של ההוא ליותר גלובלי, לא רק בנלכת אוכל יום טוב, בנלכת אוכל נפש, שאפשר להתיר בישול, עבור צורך יום טוב, למרות שהצורך הזה הוא מאוד מאוד קלוש, כי מי שמקבל הון מקבל גם סיכויים קלושים כחלק מהצרכים. אז כמובן כל הדין של הוטרו ודחויה משפיע על ההון וישפיע בצורה מאוד מפשטת על קלישה אחת ושתי קלישות, אבל בעיקר זה המפה פה, הוטרו ודחויה. אוקיי, אז אני מקווה שמי שמקדיש קצת זמן לחזרה, לנסות לפחות ברוב תפשילין, שזה גם כן סוגיית על, לפחות למפות, מה התוכן של עירוב תבשילין, מה התר של עירוב תבשילין, מה לגבי. בעירוב תבשילין זה יותר קל, יחסי, כי אפשר לתוח את השולחן ארוך, ולקרוא סימן אחד בשולחן ארוך, ולראות את כל הנושא של עירוב תבשילין מתפתח. אבל במיוחד כשלומדים את הנושאים האלו, מאוד מאוד חשוב לרכז כל האינפורמציה, ולפחות למפות אותם גם עם כל הספרות, אחרי חיבורות. אוקיי? טוב, שכוח. מתי? Next year, שנה הבאה, ברצת השם. תנסו לעשות את זה בתפיסה, אמיגו ובב נסיע. החזרות האלו, זה לא קרה. טוב, אני אתן לכם משפט מפתח לבב נסיע. הפרק ראשון בב נסיע בודק את הנושא של המוציא מחברו עליו הראיה. כשאני תובע ממך את החוצה, אתה אומר זה שלך, אתה מנצח עם איזה ראיות. אז השאלה הגדולה, כשאתה מנצח, אם אתה מנצח כי יש לך ראייה עמומה, זה לא ראייה שעומד בין, אבל אין לי ראייה, זה ראייה שלך, שזה חוצה שלך, זה שוק של בירור, בירור קלוש. כי רוב יהודים לא גזלנים, אז אם אתה לובש את החוצה כנראה שקנית, או יצרת, או שמוצאים לחבר לברעי, זה לא ראייה, זה פשוט סטטוס קוו, אני לא יודע אם זה שלך או שלי, אנחנו משאירים את זה אצלך כדי לא לעורר את הכלבים. לא תמרת אם זה ראייה עבור המחזיק או לא. והגמרא בוחנת את זה דרך שתי סוגיות ענקיות. סוגיה אחת, מה קורה כשניהם תופסים? שניים אוחזים מטלית. השניים אוחזים מטלית זה לא מקרה, זה אף פעם לא יקרה. זה הגמרא. זה פשוט קוד. מי, איך אני מודד ניצחון המוחזק? האם מוחזק מנצח כי הוא מביא ראיה, או שמנצח כי הוא תופס? מה קורה שיש שני תופסים? והנושא העל השני זה, מה אם היום אחד היה תפוס, ומחר מישהו אחר תפוס? איך קוראים לסוגיה הזאת? תקבו כהן. האם אדם תופס למחר? אלה הם שתי סוגיות ענקיות, ולכל סוגיה יש את הספרים, ולשך כתב את הספר שלו, אבל שתי הסוגיות מתנקזות לאותה השאלה. למה מוחזק מנצח? ומסביב יש את כל ההמולה, וכל המיגו, וכל הלהוציא, וכל... אבל זה המוקד של הפרק ראשון. אז מאוד חשוב לקחת סוגיות ולהרוג אותן, ולא לבדוק סוגיות בודדות, לנסות לראות תמונות הכלליות. אוקיי, טוב, זה המפתח שלנו.